Vi. Mano, mano.
חייזה.
טוב, אני רואה שפה לומדים איתניה. וזה, אני לא יודע איך זה מסתדר עם קסצי ואיתניה ביחד, אני לא יודע. עכשיו יש פה איזה קטע אחת שאני מכיר ברבי יואל כאן, שקשור לחסידס, אבל אני לא יודע אם זה מסתדר עם החלוש של קסצי, אבל אולי זה מסתדר עם מה שאתם לומדים, אולי אתם עושים פה סדר בכל הדברים האלו. בקיצור, הוא אומר כזה דבר. הרבה אנשים חושבים, יהודים צדיקים ירא שמיים, שכל המטרה של מצוות זה לעורר בנפש האדם רגשות מסוימים. אהבה, יראה, משהו, אקסייטינג. ביניהם החשיבות של קיום מצוות טובה רק שעל ידי המעשה הגשמי מתעורר רגש רוחני. אם לא היה מתעורר רגש רוחני, זה לא שווה הרבה, למרות שעשה את המצווה. אמנם, יש כזה היבט במצוות, אומרו, כלשון ספר החינוך, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, יש כזה דבר, אבל זה רק פרט אחד בתוך המהות הכללית של המצווה. בשום אופן אי אפשר לומר שזה עם כל מטרת המצווה. אז מה המטרה? עכשיו, למה אנשים חושבים ככה? מה הטעות שלהם? נקודת המוצא של הסורים כך היא, שמעשה גשמי זה חסר ערך. להחזיק לולב זה אין איזה ערך. לכן הדבר המשמעותי הוא הרוחניות, ההתרוממות, האקסייטינג שאתה חי. אומר רבי יואל כאן, לא, מה פתאום? מי קבע את הדבר הזה שפעולה גשמית אין ערך? מי אומר? מי קובע שרק להבנה ותחושה רוחנית יש איזה משמעות? מי קבע? מי אומר שלפני הקדוש ברוך הוא חשוב לך שיהיה לך תשורה רוחנית ולא סתם פעולה גשמית? עצם העובדה שבעיני השואל יש הבדל מבחינת הקשר עם הקדוש ברוך הוא בין כוונה ורגש לבין פעולה פיזית. זאת אומרת, אם אתה, יש לך אקסייטינג, אתה יותר קשור לקדוש ברוך הוא. אם אתה רק עושה את הפעולה פחות, זה סימן שאתה לא יודע מה זה הקדוש ברוך הוא. אתה מסתכל עליו בעיניים שלך. צורת מחשבה כזאת נובעת שאלה פני, מדוע? שככה יחסים בין בני אדם. קשר אמיתי של בני אדם מבוסס על חיבור נפשי. וכל עוד שאין קשר נפשי, אין משמעות לפעולות גשמיות. חשוב שהיחס במשפחה יהיה עם קשר נפשי. אם רק קשר להביא כוס לבן, לא זה מה שחשוב. אז אתה חושב, כך עוד יוצא, הקדוש ברוך הוא, לא נכון. אבל לדעת כשבורו, הגשמות הרוחניות שווים. שתיהם הם עין ואפס לפניו. כי מצד האדם עצמו, שום פעולה, רגש או מחשבה או כוונה אינה עושה שום רושם מצד פרט הקדוש ברוך הוא. כל עניינה של המצווה הוא בזה שאתה עושה את הרצון שלו. אם אתה, הכוונה שאתה עושה את הרצון שלו, זה מה שחשוב. מה זה משנה אם יש לך רגש, אין לך רגש? הרי מה שחשוב זה שאתה עושה את הרצון שלו. וכאן נשלם המהפך המחשבתי. האמת, יש פה, זה חתוך לי באמצע, אז אני לא יודע בדיוק מה המשך. האמת שיהודי צריך לקיים מצוות מתוך כוונה ורגש. אבל לא זה מה שמעניק את המשמעות לתורה על מצוות. אלא בדיוק להפך. המצווה זה רצון השם, זה מהותה ומעלתה, וזה לא משנה אם זה פעולה גשמית רוחנית. אלא שכשיהודי, עכשיו תגידו לי את ההמשך, אלא כשיהודי מקיים מצוות השם לא רק במעשה, אלא גם בכוונה מתוך רגש אהבת השם יראה, הרי הוא, מה ההמשך? אין לי את ההמשך. עוד פעם, אלא שיהודי שמקיים מצווה, את המשמעות דורי...
הרי הוא מקיים את רצון השם גם ברגש ובמחשבה.
לא חושב.
לא?
לא חושב. עוד פעם. האמת שיהודי צריך לקיים מצווה מתוך כוונה ורגש, אבל לא משום שזה מה שמעניק את המשמעות לתורה ולמצוות. אלא בדיוק להפך. המצווה עצמה רצון השם, וזה לא משנה אם זה פעולות גשמית רוחנית. זהו מהותה ומעלתה. אלא כשיהודי מקיים מצווה לא רק במעשה, אלא בכוונה ומתוך רגש של אהבת השם ויראת השם, הרי הוא... הרי הוא...
צדיק גומר.
מוסיף ערך למצווה.
מוסיף ערך. או הרי הוא על ידי זה, הוא מחזק את עצמו לעשות את המצווה כמו שצריך. ושיש לו רגש, אכן הוא עושה את המצווה, אבל מה שחשוב המצווה. אבל הרגש זה אולי איך הצימתי לעשות את המצווה כמו שצריך.
גם מקיים מצוות אהבה ויראת השם.
זה הוא לא התכוון, זה לא אתה
משהו. זה גם נכון.
זה אני משאיר בירושה לבן של יהודה, כל מיני חתיכות כתובים, שהוא ימשיך את זה.
תעלומה. דווקא בדיוק הפרק עכשיו בתניא זה על הנושא הזה. פרק ד' זה על העניין של המצוות המעשיות.
זה לא מסתדר עם פסצני, אבל
זה
לא מסתדר עם פסצני. האמת שזה מסתדר, אבל אני לא יודע איך זה מסתדר.
מי זה רבי יואל כאן? טוב, אז באמת זה יהיה לנו טוב לפרק הזה, פרק ד' לא יאומן שאנחנו מתקדמים בקצב כל כך מהיר, זה לא פשוט אוטוסטרדה מה שקורה פה, אבל מה, מה אפשר לעשות?
אם היינו חבלים והיינו מתעכבים על הוועוד שלנו.
כן. אז אנחנו בפרק ד', אז אמרנו, בעצם הוא בנה, בפרקים הראשונים הוא בנה את איך הבן אדם בנוי, כן? כמובן, הכל זה על קצה על מזלג ובנוי על דברי הארי. איך הנפש של הבן אדם בנויה, איך הנפש של בן אדם רגיל, איך הנפש של יהודי. עכשיו, מה שאנחנו באים לדבר, הרי צריך לזכור שבעצם מה שהוא בא להסביר, זה את הפסוק, כי קורב אליך הדובר מאויד, לפיך ויבואך לעשויסוי. כן? אז מה קרוב אליי? עכשיו מדברים על התורה, נכון? התורה היא קרובה לבן אדם, אז כאילו הוא בא להסביר, כי קרוב אליך, מי זה אליך? אז שלוש פרקים להסביר מי זה אליך, מי זה הבן אדם. עכשיו יש את הדובר. אבל זאת אומרת, התורה שהיא נקראת הדבר, היא קרובה אליך. אז עכשיו אנחנו צריכים להגדיר מה זה תורה, מה זה התורה, איך היא קרובה אל הבן אדם. כן, אז נחבר את שתי החלקים האלה. זאת אומרת, כל מה שדיברנו עכשיו זה היה כאילו יהודי לפני מתן תורה, בלי קשר לתורה. איך, מה הצורה של הנפש של יהודי בלי קשר לתורה. עכשיו אנחנו רוצים לראות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, מה הוא בעצם נתן לנו, ואיך זה מתחבר ביחד. אז זה הוא אומר.
יש לי שאלה בשביל השבת.
כן.
זה בדיוק מה שאמרנו, יש כמו פורמולה, אם עושים את זה ואת זה, אז זה יקרה? יש דבר כמו זה?
כאילו, מה שאמרנו זה שהמקובלים הספרדיים, כן, זאת אומרת שזה יותר בסגנון, כן, לא, כמובן, לא ממש, אבל זה בנוי שיש כאילו כללים ברורים, אם אתה עושה י' ועוד א', זה שווה זה, אז יקרה הייחוד המסוים הזה, כן, זה לא, זה לא, זה לאו דווקא בדברים של עולם המעשה.
זה מקובלים או זה החסידי?
לא, אז מה שאמרנו זה שהחסידות יותר מבינה, יותר הולכת בכיוון, כמו שאמרנו שיש מחלוקת. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על כל הספירות וכל הדברים האלה, האם זה פשוט יש כאלה עולמות, ואתה פשוט יכול לעשות ייחודים בעולמות האלה, ולעשות כל מיני השפעות על ידי זה שאתה מכוון דברים, כן? או שיש איזו משמעות כלפי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואם כן, אם יש איזו משמעות כלפי ההנהגה, זאת אומרת שכל, אז כל דבר שאני עושה בעולם יכול להיות
קשור
ולעשות איחוד, כמו אם אני אעשה, כמו שאמר, נתנו דוגמה, אם בן אדם שהוא ממידת החסד משפיע על בן אדם שהוא ממידת הגבורה, אז כאילו זה איחוד של חסד וגבורה בעצם, כן? אז אפילו בפעולות, אני מביא לו קוס תה, אז זה כאילו כמו לעשות לולב, זה יכול להיות כמו לעשות לולב בעצם. אז חסידות התרכזה בעיקר על זה, כמו שאמרנו, מי שמסתכל במאור ושמש רואה שאפילו התלמידה שהוא מביא, שהרבי אלימלך מיז'נסק, אפילו הזהיר לא לעשות את הייחודים של האריז"ל. אז מה זה אומר? לא לעשות את הייחודים כפי הצורה, זאת אומרת, כשהם לא התפללו בסידור האריז"ל, זאת אומרת, אם אתה רואה מקובל שמתפלל בסידור האריז"ל, זה הוא עושה שמע ישראל, כן? הוא צריך לקרוא את כל הזה. אבל אתה יכול, אם יש איזו משמעות גם כן להנהגה שהקדוש ברוך הוא בעולם, כן? אז אתה יכול לפרש את כל התפילה בצורה של המשמעות של זה. זאת אומרת, אם הכוונה היא שברוך אתה השם, הכוונה היא שמקור הברוכה שזה מידס חוכמה, אז אני יכול פשוט כשאני מתפלל להתרכז במשמעות של זה כלפי העולם הזה, כן? אז ואז זה נוגע אלינו, ויותר מזה שאתה יכול לפעול לא רק לפי המשלים כאילו שהקבלה נתנה, אלא לפי הנמשל. זאת אומרת, אם תחשוב על נמשל פלוני ביחד עם נמשל פלוני, אז אתה בעצם עושה את אותו ייחוד כמו במשל. אתה לא צריך לחשוב, בקיצור, אתה לא צריך לחשוב, נגיד למשל, נגיד שיש כזה ייחוד שאתה מצרף י' א' א', בקיצור, אז במקום, זה הצירוף שאתה עושה כשאתה חושב על המשל, אבל אתה יכול לחשוב על הנמשל ולעשות אותו צירוף, והנמשל נמצא כל היום בחיים שלך, אתה נפגש בזה כל הזמן, כי אתה פוגש את המציאות של ההנהגה של חוכמה בעולם, אתה פוגש את ההנהגה של את מלכות בעולם, אז אם אתה מצרף את שניהם, אתה למעשה עושה ייחוד, כן? אז
זה... זה חסידות יותר בעולם הזה, והשיטה האחרת זה יותר במקום אחר, כאילו.
בדיוק, כמו ש... כמו... הנה, בזכות האמר מורי, יש לנו את העותק של הלשם, הלשם שראינו שזה היה בדרושי עולם התוהו, חלק א' דרוש א', אז כמו שהלשון שלו היה, מה היה הלשון שלו? כי הנה עיקר קדושת וגודל מעלת לימוד הקבלה הוא לדבר למעלה ולא למטה. כן? וכדי לתקן ולעורר באורותיהם למעלה. זאת אומרת, עיקר מה שהמקובלים צריכים לעבוד זה על העולמות העליונים, וזה בדיוק מה שהחסידות אמרה. כמו שראינו שהרם פיאסס מסביר, שזה לא רק שהיא גילתה, זה לא הייתה טעות של המקובלים, אלא בעל שם טוב הוריד את הקדושה של הקדוש ברוך הוא יותר, שלב יותר לתוך העולם, וממילא מה שפעם נשאר רק בעולמות העליונים ויכלנו להתייחס אליהם ולהתקשר אליהם רק דרך עולם המחשבה, אז היום זה כבר כל החיים, אנחנו יכולים להשתמש עם זה בכל החיים, כיוון שהקדושה התגלתה גם בדברים הנמוכים.
האם הכוונה של בן אדם שלא יודע מכל זה, הוא לא יודע, נגיד הוא רוצה לפי הגישה של החסיד, אז הוא עושה איזה חסד, הוא לא מתכוון כשאני עושה את החסד הזה, זה קשור ליוד, וזה קשור לאלף או בית או אי או משהו כזה, אלא פשוט אני עושה מה שהשם אומר, הייחודים שיקרו בעצמם, אני לא צריך, אם אני לא מתכוון לייחודים, זה עדיין יפעל.
כן, זאת אומרת, זה יפעל, כיוון שהחלק של, זאת אומרת, המציאות של הנפש הבהמית עשתה את הייחוד. זאת אומרת, זה... אבל בחלק שהנפש השכלית לא היה ייחוד, אז זאת אומרת, כיוון שאמרנו, זה שלוש נשמות, אז אם אתה רוצה שזה גם יהיה בעולם הזה, אז גם תלמד את מה שאתה עושה. אבל שם טוב אומר, נגיד, למשל, פלא פלאות, הוא אומר, שאם ללמוד שור שנוגע אחרי ספורו, ללמוד שור שנגע את הפרה זה דבר גדול, אז כל שכן, שמי שבאמת מתעשה, סליחה, אם ללמוד המחליף פרה בחמור, כן? להחליף פרה בחמור זה דבר גדול, אז כל שכן מי שבאמת מחליף פרה בחמור. כן? אני לא יודע אם דיברנו על זה. אולי דיברנו על זה פעם, כן? כן, אז זה דלת סגורה. הרבה מביא את זה גם כן, אני חושב, באחד המקומות. כן? זאת אומרת, כאילו מה הוא אומר? שמי שמחליף בפועל פרה בחמור, הוא יותר גדול ממי שלומד פרה בחמור. אבל מה מונח בו? כי באמת כשאתה מחליף פרה בחמור, אז באמת קורה פה משהו. כי חמור זה בחינה מסוימת. ופרה זה בחינה מסוימת, וכשאתה מחליף אז יש שינוי באמת בייחודים בעולמות, אז גם אם אני לא אכוון באמת שזה קורה, אין מה לעשות, הייחוד הזה קורה, זה מציאות, זה קדושה שמשתנה, אבל התיקון יהיה בדרגה הנמוכה של הבן אדם, אם הבן אדם גם יכוון את זה, זאת אומרת אם הבן אדם גם יוכל לכוון בכל הדברים האלה גם כן שהוא עושה באמת ייחוד כזה, אז הוא פועל לא רק בעולם בנפש הנמוכה שלו, הוא פועל גם בנפש הגבוהה שלו, כן? אבל אין הכי נמי, זה באמת כל העולם, זה הכל, זה פעולות של איחוד, כן?
רבה אנקרצלו בספרו, הוא אומר, זה לא נכון. שור שנוגע חזור, זה שור שנוגע
חזור. ולא מה?
זה מה משהו כותב?
לא, נגד אבל שם טוב כאילו.
כן.
טוב, בסדר, בוא נגיד שזה לא, אנחנו לא, זה לא אותו,
זה לא השיר.
You wouldn't come to the share.
No, I don't agree.
No, yes.
You have to know that it's a connected, you know.
לא, באמת, יש הרבה דברים מעניינים.
Because he has the question, serious question, whether if you don't have all these mashals,
it's zero.
כן, אבל
באמת... אתה מביח בכל זאת, לא אומר שאתה מביח עוד יותר.
כן, כן, כן.
זה משהו...
כן, זה קורה באמת מאליו, כל הדברים קורים גם מאליהם, אבל... ועכשיו, האמת היא שיש מעלה, אבל כמו שהוא אומר, כמו שלמשל, בתרומות ומעשרות, שזה רואים את זה, זה כבר נושא כללי. יש את זה גם כן בלשם ייחוד של קריאת שמע, של הבוקר, שחושב שבשו"ת כנסת יחזקאל מדבר על זה. זאת אומרת, האם יש מושג... שבן אדם יגיד מראש שאני עושה, אני לא יכול לכוון בעצם את כל הכוונות, אבל אני עושה את זה על דעת המקובלים. זאת אומרת, הרי התלמיד הבעל שם טוב הרי יודעים שכשאני הולך למכולת לקנות קוטג' 5%, זה אומר כך וכך. כן? אז כשאני נותן למוכר וקונה קוטג' 5%, יש לזה משמעות. אבל אני לא יכול לפרש את המשמעות של זה. אז אני אומר מראש, אני עושה את זה על דעת כמו... כמו ששמעתי מצדיק אחד.
זה כמו תשורת המסות שאתה מפריש.
כן, בדיוק, החזוניש.
לפי הנוסח הלוך.
לפי הנוסח. כן, אז זה אחד המקורות לזה.
במשנה ברורה כתוב, בהלכות הכי ישנה, שאם לא מכיוון, זה לא...
כן, לא יוצא דבר בפסל, כן.
אבל זה רק במצווה דאורייתא. כן. במצווה דרבנן, לא צריך כוון
על... כן, זה לגבי המחלוקת האם מצווה צריך כוון או לא.
כן, כן, כן. כן, כן, כן,
כן, נכון, זה מה שאנחנו פוסקים שיש הבדל בין דורייתא לדרבנן. וכפי שמעתי מצדיק אחד מצדיקי דורנו, שבשעה שהוא מנקה את השירותים בבית כנסת שלו, הוא אומר שהוא עושה את זה על דעת, על דעת הכוונות שכיוון יהושע בן נון כשניקה את הבסמל של משה רבינו, ועל דעת שכיוון צבי הירש משורס מרימנום כשניקה את הבסמל של זה. כן?
כן, אני גם חשבתי על זה.
בוא נגיד שאין הרבה מצדיקי דורייתא שמנקים את השירותים.
לא, הוא דיבר על זה.
כן.
הוא דיבר על זה?
כן, הוא דיבר על זה.
כן. אז זה מושג, יש מושג כזה, אז יכול להיות שבאמת יש מעלה שבן אדם יכול להגיד מראש. או, הכהן הגודל, צריך לעמוד לפני הכהן הזה. הוא כהן גודל, הוא לא סתם כהן, הוא כהן גודל. כן, אז יכול להיות שבאמת זה הערה טובה, ש... אולי אפשר לעשות נוסח כזה שבן אדם יכול להגיד שכל הפעולות שהוא עושה שהם יהיו על דעת הכוונות שנפלות.
זה ממש...
כן, השם ייחוד זה שאנחנו עושים ממש מצווה. אבל אם אנחנו אומרים שבכל דבר קורה זה, אז אני מתחבר לכוונות שיש בפועל, במציאות שקורים, כן? יש כוונות שהם, יש דברים, תיקונים וייחודים שקורים בפועל. כל מפגש של שתי בני אדם בעולם, זאת אומרת, כל בן אדם בחיים, במשך החיים שלו, יש לו איזה סוגים של מפגשים עם בני אדם, כן? וכל מפגש כזה יש לו איזה משמעות, זאת אומרת, הוא נפגש איתו והוא בחינה, הבן אדם הזה הוא מבחינה כזאת, וכשהוא נפגש איתו, זה פשוט לא יומן. זאת אומרת, אנשים שואלים כל הזמן, מה, נגיד, יגיע משיח, הכל יהיה בסדר, זהו, נגמר כל הסיפור, עכשיו מה אנחנו עושים? תכלס מה אנחנו עושים? טוב, עכשיו אנחנו מבינים, אנחנו צריכים לעבוד, זה, אבל נגיד, נגמר הסיפור, משיח מגיע, יש תחיית המסים, עכשיו הגיע הזמן שאנחנו מקבלים שכר. נו, מה כבר יכול להיות? שנה, שנתיים,
חפץ.
מה?
ימים אשר אין בהם חפץ.
כן, אז מה? מה נעשה אבל?
אין בהם חפץ.
אז אני תמיד, איך שאני ציירתי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני ציירתי לעצמי, שתאר לך שרואים סרט, של כל ההקשרים של החיים שלך, איך זה בנוי כמו פאזל. זאת אומרת, הבן אדם הרי חי, אז הוא לא... הכל זה כאילו אקראי. זאת אומרת, זה שהוא פגש את הבן אדם הזה, וזה שהוא... אבל אם בסופו של דבר יראו לך שהכל זה... זה פשוט... התענוג שבדבר הזה, של מה שעשינו, וזה הנאה מדכיסוף. זאת אומרת, ההנאה בפעולות שלנו היא מעצם הפעולות. זאת אומרת, החיבור של כל הפעולות שלנו בסופו של דבר ייצור כזה, אז זה כמובן, זה דבר פשוט אני אומר, אבל זה לא, התמונה השלמה, זאת אומרת, כדי, זה פשוט לא יאומן כמה, איך העולם בנוי, ואיך האנשים בנויים, ומה ההקשרים בבני אדם, זה פשוט לא יאומן.
איך הכל עובד.
איך הכל עובד, ויש גלגולים, זה בלי סוף הרי, כן? זה בלי סוף, רק...
איך הכל קשור לכל.
איך הכל קשור לכל.
כל פרט, כל פרט, כל פרט. כל מורה וכל...
כן. בקיצור, אז זה הרבה זמן, זה סרט ארוך, בוא נגיד שזה סרט, אנחנו יכולים הרבה שעות לצפות בזה. אז אנחנו בפרק...
זה רק אחרי רגע למצוות, יש גם עבירות.
כן, יש גם עבירות שגם כן לא ברור אם נראה אותם או לא נראה אותם. כן. אז עכשיו אנחנו נתחיל פרק ד' בעזרת השם. אז ועוד יש לכל נפש אלוקית, זאת אומרת, זה דיברנו על הבן אדם, שלושה לבושים, שהם מתלבשים על הבן אדם, זאת אומרת, כמו לבוש, זה משהו חיצוני, כן? לבוש זה לא חלק מהבן אדם, זה משהו חיצוני ממנו, ויש שלושה לבושים שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. זאת אומרת, המחשבה והדיבור של תורה ומעשה של תורה הם, זה לא דבר רק שהוא מתוכי, כן? אני מדבר בתור, אלא מה? יש משהו חיצוני שמתלבש עליי כשאני מדבר או עושה פעולה. אם אני חושב מחשבה של תורה, כן? אז מתלבש עליי אור חיצוני שהוא מבחינת חוכמת התורה, כן? ואם אני מדבר בתורה או מדבר, זה דווקא מעניין שהוא מביא דוגמה, נראה עוד מעט על דיבור, נראה עוד שנייה. שכשאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, כן? בן אדם עושה בפועל לולב, אתרוג, עושה הכל תפילין. ובדיבור, מה הכוונה היא דיבור? אם היו שואלים אתכם, מה הדוגמה של דיבור בתורה ומצוות? כן, כי עכשיו, זאת אומרת, הייתי אומר, המצוות התלויות בדיבור, גם כן, כן, לקרוא זוכר ומגיל, כל המצוות שהן קשורים לדיבור, הם כלולים. אבל מעניין שהוא נותן דוגמה שהוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן. זאת אומרת, דיבור זה כאילו הלימוד של התורה על ידי דיבור של פה. כאילו זה מעניין שהוא, שאת עולם הדיבור הוא כאילו חיבר יותר לתורה מאשר למצוות. זאת אומרת, מצוות, המצוות הרגילות זה מצוות מעשיות. הדיבור הוא חיבר את זה לתורה, כאילו, כי מצוות מעשיות, למשל, כשאני קורא מגילה, אז מבחינתו זה נקרא מעשה, זה מעשה, כמו שעקימת שפתיים, אבי מעשה, מה זה משנה אם אני עושה עם היד, עושה עם הפה. כן? זאת אומרת, זה לעשות מעשה. כשאני לקרוא מגילה, זה לא נקרא דיבור.
זה מאוד גשמע.
כן?
עכשיו, כל מצווה יש שלושת הלבושים.
כן, כל מצווה יש שלוש לבושים, אבל למה הוא לא דיבר בדיבור על מצוות שעושים בדיבור? כי מצווה שעושה בדיבור, אוטומטית נהפכת למעשה. כי עצם, יש, כשאני מצווה עליך לקרוא פרשת זכור, זה לא דיבור, זה לעשות מעשה של קריאה. דיבור זה כאילו גילוי מחדש. דיבור בתורה זה צריך, אז לכן בתורה, פירוש התורה, דברים כאלה, זה אני יכול לקרוא לזה דבר שהוא לא מעשה. כיוון שזה לא פעולה, אלא זה דבר חיצוני מהפעולה. זה מעניין, כן? זה, שהוא, לכן הוא, את הדיבור הוא קורא זה שבן אדם עוסק לפרש את התורה. זה דיבור. עכשיו נסביר את זה עוד שנייה. ומחשבה, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, הרי כללות תרי"ג עברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. זאת אומרת, התורה בנויה גם לשלוש חלקים. אם היינו רוצים לדבר על נפש של התורה, כן? כמו שהבן אדם כאילו בנוי משלוש חלקים, כן? אמרנו, נשמה, אז כנגד זה, בקיצור, שבור הוא ברא, בריאה רוחנית שנקראת תורה, שהיא גם כן מחולקת לשלושה חלקים. זאת אומרת, יש חלק רוחני של, שהוא בריאה רוחנית. כן? זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו שבן אדם מעצמו חושב מחשבות אלוקיות. כן? זאת אומרת, אז זה מקדושה עצמית שיש לו. עכשיו, אבל יש קדושה שהיא חיצונית אליו. התורה היא קדושה חיצונית, כמו שהוא, כל הפרק הוא יסביר. ואני מתחבר לקדושה של עולם המחשבה של תורה. או אני מתחבר לקדושה של עולם הדיבור של התורה, או לקדושה שיש במצוות מעשיות. זאת אומרת, זה אור שמקיף את הבן אדם בזמן שהוא עושה מצוות מעשיות.
מה ההבדל בתורה במחשבה לדיבור? כי אצלו זה עין רוח.
כן, זאת אומרת, יש הבדל.
לא בא, אני במקרה מדבר כי אני, יש לי פה, אבל בתורה מה שייך דיבור?
טוב, אז השאלה היא, האם, זאת אומרת, השגה זה השגה, אנחנו מבינים, זאת אומרת, במוח אנחנו מבינים שמה שהוא אומר, מחשבה זה הכוונה היא להשיג בפרדס התורה, ולפרש זה הכוונה היא לא לעצמו לכאורה. זאת אומרת, דיבור, למתי אני צריך להשתמש עם דיבור? מתי אני צריך לשמש עם דיבור כדי לפרש משהו? רק לאחרים. נכון? כשאני רוצה להביא משהו, אני יכול, לא צריך לדבר. מה? אם אתה נמצא בבית לבד, כן? ואתה רוצה להביא משהו, לא ללמוד משהו, כיוון שהמצווה, הצורה של המצווה היא להגיד בפה או משהו כזה. אתה רוצה להבין איזה סוגיה.
זה ייכנס יותר טוב.
כן? אני לא ראיתי מישהו שלומד פיזיקה ויושב ועושה... למה? לא פיזיקה, לא מתמטיקה.
אם היו יודעים את זה יותר טוב, נכון?
כן?
יש ויש.
לא, אני כן אגיד, בדרך כלל דיבור בינם שנמצא באי בודד, כן? אז לכאורה רוב הזמן, העולם הדיבור כבר לא שייך אליו, הדיבור שייך לכאורה כשיש גילוי כלפי בחוץ. אז כאילו זה שתי בחינות, זה בחינה אחת של השגה, בחינה אחת של גילוי. זאת אומרת, אתה משיג משהו מבחוץ וגילוי, וזה שתי החלקים שיש בתורה. זאת אומרת, בתורה יש חלק של קבלה וחלק של השפעה. נדבר על זה לתורה שבעל פה, שזה משהו...
נמצאים באי בודד, אז כן, ללמוד בכוח, או ללמוד לעסוק בפירוש כדי לקיים את הצורה הזאת של...
לא, זה הוא שאל, מה זה שונה במחשבה?
אנשים שלומדים לבד בבית
המדרש,
הם מדברים, לא?
או, הם מדברים, למה הם מדברים? למה מדברים כשלומדים תורה? למה? למה לא חושבים?
להזכיר.
כי המצווה היא להגיד את זה בפה.
גם שומעים וגם מדברים.
א' כל, מצוות תלמוד תורה, תלוי על תורה שבעל פה, תורה שבכתב, אבל השולחן ערוך הרב יש לו על זה גם כן. זאת אומרת, יש מצבים שעיקר, למשל, בן אדם שלא לפני ברכת התורה, והוא חושב על דברי תורה, והוא לא מדבר. שאלה בפויסקים, הגרום מדבר על זה. זה לא פשוט שבמחשבה יש מושג של לעסוק בדברי תורה. אי אפשר לעבר ברכת התורה, כי ברכת התורה זה הדיבור.
אבל הדיבור הזה הוא בגדר של מייסה.
או, זהו. והדיבור הזה הוא בגדר של מייסה. זאת אומרת, כשאני עושה דיבור בתורה, מחמת שיש לי מצווה, אז זה לא הדיבור עולם הדיבור, זה דיבור של מייסה. זה כמו שאני קורא קריאת התורה. הקדוש ברוך הוא ציווה עליי שאת התורה ללמוד בצורה של דיבור. וכמובן שהגמרא אומרת על זה דברים גדולים, כן? על מי שמשמיע לאוזניו, שזה טוב לזיכרון, כן? זה טוב לזיכרון באמת. אבל אני לא בטוח שההשגה של העניין, אני דווקא לפעמים מרגיש הפוך. שלהשיג דבר, בהתחלה שלו לפחות, צריך איזה עולם של שתיקה קודם. זאת אומרת, עולם
השתיקה... רבי בר סינא ככה היה.
שמה?
שקט גמור, באותו רגע ש...
כן.
לא זה, באותו רגע ממש, כל העולם שקט, אם לא אפשר לשמוע, ציפור לא עפה וכו' וכו'. שקט.
אולי. זאת אומרת, בדרך כלל, אני חושב ככה שההשגה החדשה, כן, אחרי זה, בן אדם רוצה לפתח את זה, אולי כבר מגיע לעולם הדיבור, אבל בקיצור, מה זה אומר? זה אומר, כמו שהוא מאיר רבי ינקב טוב, שבתורה כאילו יש חלק, בתורה עצמה, בקדושת התורה, יש חלק שהיא קבלה וחלק שהיא גילוי. וזה לגבי הסוגיה של תורה שבעל פה, שנגיע אליה, שהרי זה ברור. בוא נגיד לא ברור, יש איזה מחלוקת בראשונים. כל המושג של תורה שבעל פה, האם כל המושג של תורה שבעל פה, זה הכוונה היא שלא היה שום חידושים. במעמד הר סיני קיבלנו את הכל, זהו, אין שום חידושים במשך השנים. עכשיו כל הזה זה רק לגלות את מה שהיה במעמד הר סיני, ולפעמים השתכחו הלכות, אז החזירו אותם וכו', או שהתורה זה דבר שמתפתח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מגלה בכל דור ודור, מגלה תורה על ידי החכמים ועל ידי מי שקנה את ממחת הקנייני התורה.
יש בחז"ל אגדות כאלה ואגדות כאלה.
כן, אבל נגיד הרמב״ם הוא כאילו מאוד חזק עם זה.
כל דור, או כמה דורות, יש אנשים כמו
הבעל שם טוב. בדיוק, אז זה מה שראינו, שזה לא, שזה דבר חדש, בדיוק, שזה משהו חדש שלא היה.
בדיוק. התנ"ך, זה התנ"ך לא היה בהר סיני.
מה?
התנ"ך, כל התנ"ך לא היה בהר סיני.
זה בצורה אחרת, אין לו היה חידוש.
כן, אבל זה לא הלכה,
הוא כתוב.
זה לא משהו בתורה. אין חידושים על פי ההלכה, ויש בעיות. ביחזקאל, שכתוב שם ההלכות כאילו זה, אז רצו לגנוז את זה.
אורחיים הקודש הוא כתוב, שמשה רבנו עד שהגיע להר סיני, אחר זה הוא כתוב בכל יום כמו דיירי מה קרה, והוא כתב את זה באורחיים.
כן, זה גם כזה, מחלוקת סמוראים, מחלוקת רב ושמואל, האם תורה חתומה ניתנה או מגילה מגילה, לא משנה, זה סוגיה שלמה. כן, בגיטין, נכון?
המצב יש לך כל מה שתמיד תמיד ותיק עתיד לחדש.
כן, בדיוק.
יש את
רב עקיבא. כן, שהוא לא, אם הוא על קצה של יהוד, הוא לא הבין מה הוא אומר.
רק ההלכות, כל ההלכות, אפילו תורה שעושה, זה היה בהלכים.
בוא נגיד, יש איזה שתי גישות. זה לא כזה ברור, זה סוגיה עמוקה. אבל... בוא נגיד שזה נראה יותר פשוט וגם ככה נוקטים בחסידות, שכאילו יש כן גילוי, גילויים שהם שייכים לפי דור. זאת אומרת שבתורה, בקדושה של התורה יש לה כוח של השגה מדבר קדמון, ויש בכוח המחשבה כוח לגלות דבר חדש. זאת אומרת, כשאני משיג משהו עכשיו, זה לא רק שאני משיג, אלא משיג משהו שיכול, שאני יכול לגלות איתו משהו. זאת אומרת, כשחכם שקנה ממחת קנייני תורה, זאת אומרת, יש תנאים, מי יכול לעשות את זה? יש תנאים במשנה באבות, מי האנשים שיכולים לעשות את זה? האנשים שהגיעו לממחת קניינים, אז על ידי שהם משיגים משהו, הם לא רק משיגים משהו, אלא הם גם מגלים משהו. זאת אומרת, כי כל דבר שאני משיג, הוא בעצם גם כן כוח גילוי חדש. השגה היא גם כוח גילוי חדש, וזה שתי הפנים של התורה. וזה אומר, העולם של המחשבה של התורה, קדושת המחשבה של התורה, וקדושת הדיבור, שדיבור זה הדבר שכלפי חוץ, זאת אומרת, הגילוי של פירושה, כמו שהוא קורא, איך הוא קורא לזה, כן? הוא עושה פירוש תריה ויחותן במחשבה, הוא משיג כל מה שאפשר להשיג בפרדס התורה, כן? אז יש את ההשגה, ויש את הפירוש שלה, שזאת אומרת, שזה גם יכול להיות גילוי חדש.
אם חוקים, אני נדמר לי שספרי חסידות האחרים חוקים בפירוש מה זה דיבור, שלפי מה שדיברנו מקודם, לפחות אני ראיתי השבוע, אפילו השם ישמור, אני אומר, עם זו יצרתי לי תהילתי יספרנו, שכל המטרה של כלל ישראל זה תהילתי יספרנו, וזה עניין של דיבור, לא משהו קודם. אני חושב שיש חילוקי דעות בפירוש,
אפשר לדעת.
דיבור ומעשה, מה זה דיבור?
לא, עכשיו דיבור ומעשה, השאלה באיזה נושא מדברים את זה? פה הוא בא לדבר ככה,
אז הוא מדבר, התורה בפירוש זה תהילתי יספרו, לפי הפסוק, זה תהילתי תפילה.
אוקיי, פה אנחנו מדברים על משהו אחר, סוגי אחר.
לא, אני אומר, אני חושב שזה מחלוקת, אני חושב האחרים אומרים קצת שונה בדיבור, באותו הרעיון, עכשיו בדיבור ומה יש?
אני לא חושב שמה שהיה שם יש מים, אז ראיתי את השם יש בו לזה, ראית את זה? כוח הדיבור.
כן.
אבל, ולכן זה כלי של קדושה.
כן.
זה כלי של, אבל זה לא קשור לנושא של תורה. התורה זה דבר בפני עצמו, והתפילה זה דבר אחר.
זאת אומרת, הוא בא להגיד שבתורה עצמה יש חלוקה של קדושות. זאת אומרת, אם היינו רואים את קדושת התורה, כמו שהבן אדם יש לו נפש, רוח, נשמה, אז יש קדושה של התורה שהיא מתבטאת בעולם ההשגה והמחשבה, קדושה של תורה שמתבטאת בעניין של דיבור. וזה אנחנו מסבירים שזה לא הכוונה דיבור טכני, מחמת המעשה, של המצווה של לדבר, כי זה כבר מעשה, כמו שאמרנו, לכן הוא, למה הוא לא אמר את כל המצוות שתלויים בדיבור, כן? אלא מה זה המושג של, הקדושה של התורה, של דיבור, היא מושג של גילוי. זאת אומרת, יש מושג של השגה, אני משיג את מה ש, את הזה, ומושג של גילוי, כן? ואני מגלה דברים חדשים מכוח ההשגה הזאת, ועולם המעשה זה גם קדושה. אז זאת אומרת שכאילו התורה בנויה לפי הבן אדם, נכון? יש שלוש חלקים, מתלבשים, כל חלק מתלבש על חלק אחר. המחשבה מתלבשת על הנשמה שנמצאת במוח, והדיבור, כמו שאמרנו, הדיבור זה בעצם, זה רוח ממללה, זה הדיבור שיוצא מן הלב, זה קשור לנשמה האמצעית, ויש עולם המעשה שזה הנפש החיונית שמחיה את הבשר. אז כאילו התורה היא ממש כאילו, עכשיו השאלה היא, מי העיקר ומי התפל? מי העיקר? האדם או התורה? מה?
מה אתה חושב?
אני חושב. זה מחלוקת גדולה.
מה אתה חושב? לא מחלוקת.
האם עם ישראל העיקר או התורה העיקר?
נו, מה אתה אומר? נו, יש לך כבר 60 שנה של...
אני חושב שהתורה נצרה בשביל לתקין את הבן אדם.
רק, בוא נראה.
אני אומר, בן אדם, התורה לתקין.
או, אז פה יש פרדוקס.
לעניות דעתי, באמת.
או, אבל יש פה פרדוקס. כי איך זה נקרא? שיש איזה לבוש לנפש. כשאני שואל, אני אומר לך שיש לי לבוש, אז מה העיקר? המלובש או הלבוש?
הלבוש.
הלבוש, לכאורה זה הלבוש, זה רק משהו חיצוני, משהו שבא לשרת אותו. משהו לשרת אותו. אז לכאורה, אם אנחנו אומרים שכאילו יש שלושה לבושים לנפש, כן? אז זה בא להגיד שבעצם הבן אדם הוא העיקר, יש לו שלושה לבושים. עכשיו תראו פה, פה יש איזה פרדוקס מעניין שצריכים לפנח אותו. יפה? בוא נראה בפרטות, ובפרטות, בחינת חוכמה בינה דת שבנפשו, כן? בפרטות, כמו שאמרנו, יש חבד ויש את השבע המידות, אז החוכמה בינה ודת שזה החלק העליון, מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס, כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה, כן? אז יש פה שתי תנאים, כפי יכולת השגתו, כפי שורש נפשו למעלה, זאת אומרת, יש א' כל בינם ש...
אוטומטי יש לו שורש יותר גבוה, כמו שאמרנו, כן? הוא מגיע ממקום יותר גבוה, כי לפי יכולת השגתו, זה הפרטים הטכניים. זאת אומרת, יש גם מעקבים חיצוניים ליכולת השגתו, כן? למשל, דיברנו למעלה, אם למשל נשמה מאוד גבוהה הגיעה מבן אדם מאוד פשוט, אז הוא ילביש לו נפש מאוד, ילביש לו לבוש כזה שראינו שהוא מאוד גרוע, אז יש לו בעיה קצת. אז היכולת השגתו יכולה להיות מוגבלת, למרות ששורש נפשו הוא גדול, כן? אז זאת אומרת שהוא יתפוס דברים בשורשם, אבל לא בלמייסי שלהם. בן אדם כזה שהשורש שלו מאוד גדול, אבל היכולת שלו, זאת אומרת הלבוש שלו, הכלים המעשיים שלו הם קטנים, אז הוא לא יוכל לגלות בפועל, וזה בעיה, זה מה שלפעמים כשיש תופעות בהיסטוריה של איזה גילוי שהוא לא לפי הזמן. כן? יש גילויים שהם לא לפי הזמן, זאת אומרת שמישהו ניסה לגלות אותם שלא בזמנם. מה? כוח הרב יקיבו? כן. אולי. לפי הרמב"ם, רוב חכמי ישראל הסכימו.
הרמח"ל, מה שהרבן...
הרמח"ל, כן, יש אפשר.
לא לפי זמנם ולא לפי...
לא לפי זמנם.
לא לפי כוח המחדש גם לפעמים.
לא, אז יכול להיות שהשורש שלו, מבחינת השורש שלו...
מביא משהו חדש לעולם.
כן, אז זה למה? למה? שיכול להיות שהשורש שלו הוא גדול מאוד, אבל הכלים שלו, זאת אומרת, כמו שהוא קורא לזה...
אני חושב על הרצל, מסתכלים את זה. זה אכילה.
כן, כן.
אדם לא ראוי, אולי שורת נשמתו,
ירד
דבר גדול לעולם.
כן, כן.
אין קורלציה בין...
לפרנס את זה?
כאילו, אין לו... זה מתגלה בצורה לא טובה. למה? כיוון שהכלים שלו, הם לא לפי שורש הנשמה שלו. זה כאילו בן אדם שיש לו... מה? אמרנו, למשל, נגיד, בן אדם שהנשמה שלו... היא מהחלק הכי גבוה של עולם הנשמות, כן? אבל אבא שלו היה בן אדם רשע, וכשהוא הוליד אותו הוא חשב כל מיני מחשבות לא טובות, ועוד כל מיני דברים כאלה, אז למעשה הוא נולד כמו נכה. זאת אומרת, הוא נולד עם נשמה גבוהה, בגוף, לא, בנפש, כאילו בלבוש, לא כל כך, זה מה שהוא אמר למעלה, כן? הוא אמר למעלה, שיכול להיות, אפשר לתקן את זה, כן? אבל לפעמים אנשים כאלה, אנשים, נגיד, אני יכול לתת דוגמה, אבל בלי שיסכלו אותי פה, כן? היה יהודי, כן, אולי כדאי לחבות את זה, היה יהודי שקראו לו ברוך שפינוזה, בנדיקטוס, מישהו, שמעת על שפינוזה? יפה, שפינוזה אמר איזה תיאוריה שהיא בעצם אפיקורסס גמורה לכאורה, זאת אומרת, למרות שהוא היה בן אדם דתי, זאת אומרת, הוא היה דתי, ולנו זה אפיקורסס גמורה, והחרימו את כל כתבה ורבני זה, ו... שמעתי שהאחרונה יש גם כן, היה פולמוס, אם כן להתיר את ה... היה כמה פעמים פולמוסים, להתיר את החרם, לא להתיר את החרם, לא התירו את החרם.
הקהילה באמסטרדם לא הסכימה.
הייתי שם פעם, זה מעניין, אבל יש פה, כשלומדים חסידות, בעיקרון שאני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה ממש, כי א' כל יש חרם, וזה גם כן, זה גובל, זה אפיקורס, בעצם כפי איך שהוא מציג את זה. אבל בעצם, יש פה איזה שורש עמוק, שהוא שורש אמיתי. והכלים שהוא הציג את זה, הוא הציג את זה בכלים לטובים. אז יכול להיות שהבן אדם הזה, בעיקרון, השורש שלו הוא גבוה, והוא נולד במשפחה נוראית, וקיבל כלים נוראים, וזה הוצג כדבר נורא והיום, כן? אבל, זאת אומרת, היום, מה שאני מכוון להגיד זה שבמשך שנים, העולם הפיזי היה עם כללים מוצקים, זאת אומרת, כללים שהם שייכים לעולם המעשה, ואז המטאפיזי, אנחנו מדברים עליהם, זה משהו אחר, זה, הכל זה, זה, זה דעות ומחשבות. בשנים האחרונות, זאת אומרת, לא רק בשנים האחרונות, מאיינשטיין וקוונטים וכל הדברים האלה, אז גם העולם הפיזי, אתה שואל מדענים, יש להם חוקים אלוקיים, חוקים לא נורמליים. זאת אומרת, חוקים שהם לא מובנים בכללים הם פיזיים נורמליים. זאת אומרת שהטבע, לא רק שהקדוש ברוך הוא כאילו ברא את הטבע והוא משפיע על הטבע, אלא הטבע בעצמו פועל בחוקים אלוקיים. הפיזיות שלו, הפיזיקה הכי נורמלית שלו פועלת לפי חוקים שהם לא חוקים טבעיים. אתה לא יכול להגדיר אותם חוקים טבעיים. באמת כל העולם המדע היום הם מאוד, אם תשימו לב, גם במדע וגם מי שמדבר עם מדען אמיתי, או עם, הם גם פילוסופים של היום, אין דעות מוצקות כמו שפעם. זאת אומרת, היה תקופה של אריסטו ותקופה שהוא אמר ככה והוא אמר ככה. היום גם במדע הם מאוד זהירים, כל דבר זה אולי וזה ספק וזה זה, כי הכללים ניטשטשו.
קוונטום הכל שונה.
נכון, זה בדיוק, זה הנקודה. שזה לא מובן, זאת אומרת, זה שבר את כל הכללים, ואין לנו עדיין הגדרות, אין לנו, אנחנו לא יכולים להגדיר אותם. כן? יש פה איזה משהו שמי שמתעסק מזה מבין שמשהו פה לא, זה לא עובד כפי הנורמלי. משהו פה עובד במתמטיקה אלוקית, כאילו. אז זאת אומרת, כשהוא אמר, כן? שהטבע זה אלוקים, יש בזה שורש, זאת אומרת שהשנים, זאת אומרת, וגם כן זה מסביר משהו יפה. הרמב״ם הרי שנים אמר שמה זה מעשה בראשית ומה זה מעשה מרכבה? מעשה בראשית זה פיזיקה. ומעשה מרכבה זה מטאפיזיקה. עכשיו, ובעולם של היהודים המקובלים, זה היה משהו מופרך. מה אתה אומר לי? פיזיקה. פיזיקה זה משהו, זה סך הכל להבין איך זה עובד. מה זה שייך להנהגה אלוקית? אבל הגילויים האלה, נכון שהרמב״ם לא יודע אותם, אבל הגילויים האלה שאומרים לך שבעצם מה שהבנת עד היום שפיזיקה זה פיזיקה, זה לא פיזיקה, זאת אומרת הפיזיקה נהפכה למטאפיזיקה. כן? אז זה מקרב את העניין שמעשה בראשית, שמעשה בראשית זה בעצם פיזיקה. זה פיזיקה, אתה יכול להשיג אולי השגות דרך הכללים האלוקיים הפועלים בטבע עצמו. כן, אז כשאומרים אלוקים, שהוא אמר אלוקים הטבע, יכול להיות שיש לזה שורש אמת, ההצגה של הדברים היא לא הצגה נכונה, כן? אז זה יכול לקרות, זה יכול להיות הפוך גם כן. לפעמים דבר מוצג בצורה מאוד נהדרת, אבל בשורש שלו הוא רקוב לגמרי, אז הוא נראה משהו נפלא ביותר כמו קומוניסטים, ושצריכים לשבור את כל סדר המעמדות, וצריכים, אז זה היה נראה נפלא, מבחינה זה היה נראה נפלא. אבל מה שזה הביא, זה הביא חורבן אדיר, אז כנראה שבשורש שלו זה לא נכון. זה יכול להסביר דברים, כן? אז זה שתי חלקים שהוא מדבר פה, שבהשגת שהוא משיג כפי יכולת השגתו, ושורש נפשו שלמעלה, כי יש שתי דברים. והמידות, שאין עירה ואהבה, כמו שאמרנו שהעירה ואהבה הם כוללים את הכל, וענפיהם ותולדתם מלובשות בקיום המצוות, במעשה ובדיבור, שהוא תלמוד תורה שכנגד כולם. זאת אומרת, המידות שהן זה השבע התחתונות, כן? זאת אומרת, יש לנו אחרי חוכמה בינה ועבודת, יש לנו חסד, גבורה, תפארת, עד מלכוס, כן? אז הם מלובשים בשני החלקים האחרים. המידות מלובשים בשני החלקים האחרים, שזה הדיבור של תורה, כמו שהוא אמר, שדיבור של תורה זה, כמו שאמר, הגילוי שלה, ו... קיום המצוות בפועל. עוד הפעם הוא חוזר למה שראינו למעלה. כי אהבה היא שורש כל רמח מצוות עשה. כן? כמו שהאהבה היא שורש לכל המידות שנוטות לחסד, כן? אמרנו אהבה, בעצם זה הולך אהבה, חסד, מצוות עשה. כן? יש לנו שלוש דברים שנמצאים באותו... חם פה, יש פה, המזגן פה לא כל כך עובד? כן? אתם מרגישים? אוקיי. אז זאת אומרת, זה שלוש דברים...
יש
קרנש. לא, אם זה בסדר, זה בסדר. לא, זה לא עבד השבוע, זה היה שבוע, אני לא יודע אם תקנו את זה. כן? אתה עם חליפה קצרה, הלבושים של הנפש שלך שונים. אתה מבין? זה כל אחד לפי הלבושים שלך. בקיצור, אז יש לנו כאילו אהבה, שזה... אהבה זה מידה, ובעולמות זה חסד, ובתורה מה שכנגדו זה מצוות עשה. ובלידה אין להם קיום אמיתי. זאת אומרת, בלי מידת אהבה, כל רמח מצוות עשה, כן, כמו שדיברנו, האם האהבה, המצוות המעשיות, לולא, בלי האהבה, הן שוות משהו או לא שוות? מה אמר רבי יואל קאנט פה לפני כמה דקות?
הלב נמשך אחר הפעולות.
כן, אבל היה פה עכשיו דרשה שלמה מרבי יואל קאנט, שאבא הביא בשמו, שלא שהמצוות הן דבר בפני עצמו, בלי קשר. מה אומר הבעל התניא? כי אהבה היא שורש כל רמח מצוות עשה וממנה הן נמשכות, ובלעדה, בלי האהבה, זאת אומרת, בלי האהבה שיש לבן אדם, אין להם קיום אמיתי. המצוות המעשיות, הם לא כאלה, אין להם קיום, הם מעשים גשמיים כביכול, נכון?
או שהם רק לפי הרגע, הם לא קיימים, לא ממשיכים, אין להם קיום.
למה?
אבל יש משמעות, משהו, זה טיפה.
כן? אין להם קיום אמיתי, בסדר, זה רמז כבר, זה קצת לא כמו שהוא אמר, כן? זה קצת שונה.
אין כלום.
אם אני עושה, נוטה לולב בלי אהבה, אומר לך בעל התניא, אין איזה קיום אמיתי. האהבה היא...
יש משהו.
כן, כן. למה? כי המקיימן באמת הוא האוהב את השם וחפץ לדווקא בו באמת. ואי אפשר לדווקא בו באמת, כי אם בקיום רמח פיקודין, שם רמח אבורן דמלכי כביכול. זאת אומרת, אני רוצה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ולכן אני רוצה להידבק בו. איך אני יכול? אני יכול רק על ידי זה שאני עושה את המצוות המעשיות, אבל השורש של כל הדברים הוא אהבה. למה אני עושה את המצוות המעשיות? למה? כי אני רוצה לאהוב. עכשיו, למה זה לא סותר את מה שדיברנו? ושאהבה אצל הבעל התניא, עוד הפעם אמרנו, זה לא דווקא אהבה של הרגש, שבנם מרגיש אהבה או משהו כזה. יש מושג של אהבה שבשכל, וזה בעצם כל יהודי יש לו את השורש של האהבה הזאת, כמו שאמרנו, כן? שהרמב"ם אומר שקופים בן אדם לעשות גט, ושעל כורכך שהוא רוצה. זאת אומרת, כי השורש, זאת אומרת, למה יהודי בעצם מקיים מצוות? בגלל שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, האם הוא מרגיש בפועל, בשעת קיום המצוות, אהבה ויראה? זה עוד שאלה. בסדר? זה נושא אחר. זה אמרנו, יש אהבה שבשכל ויש אהבה שברגש. בסדר?
עד שלושה, מדרגה שאנחנו מדברים, עד השם, ערס השם.
מה? שלוש דרגות של שבתורה? עירס הרוממוס? כן, עירס הרוממוס, ראינו שלמעלה הוא שם את זה, כן, שזה מעל אהבה כאילו, אבל למעלה ראינו שהוא שם את זה מתחת לאהבה, בין עירה לאהבה, דיברנו על זה. והעירה היא שורש לששה לא תעשה, זאת אומרת כל מצוות לא תעשה, הם מגיעים מהמושג עירה, כי ירא למרות במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה דבר ראשון, או עירה פנימית מזו, כן? שזה, זאת אומרת, או הוא מפחד למרוד, או עירה פנימית מזו שמתבושש מגדולתו, למרות עיני כבודו, כן? למרות כאילו את רצונו, ולעשות הרע בעיניו כל תואבת השם אשר שנה, הם הקליפות וסטרי אח אשר היא ניקתה מהאדם התחתון, ואחיזתם בואו בששה מצוות לא תעשה. זאת אומרת, כל כוחות הרע, כן? אמרנו שיש קליפת נוגה, שהיא קליפה כזאת, שהיא חלק טוב וחלק רע, ויש ג' קליפות טמאות, כן, שכתוב שם בפסוק ביחזקאל הרב סמאייס, נכון? נוגה וסביב, לא זוכר את הלשון של הפסוק. אז הקליפות האלה יש להם אחיזה וקיום בעצם רק דרך עולם המעשה, דרך העולם הגשמי, באחיזתם היא על ידי השסה לא תעשה. מזה הם מקבלים חיות. כן, ראינו אבל שזה גם כן מגיע, בעצם זה, הכל זה מגיע מהקדוש ברוך הוא, כן? אבל זה, איך שזה משתלשל. אז בקיצור, יש לו עירה שהוא מפחד למרוד, ויש עירה יותר מזה שהוא מבין שמה שהוא עושה מחיה את הקליפות. זאת אומרת, כמו שהטוימר דבורר אומר, זה שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם חיות בשעה שהוא עושה עבירה. כן, הוא אומר שבן אדם צריך ללמוד לשונא שלו, טוימר דבורר אומר, שבן אדם צריך ללמוד לשונא שלו, להשפיע, אפילו שעם ההשפעה הזאת, הוא בעצמו ישתמש נגדו. למה? כי הקדוש ברוך הוא הרי, בלם שעושה עבירה, מי נתן לו את הכוח לעשות את העבירה בכלל? הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהוא משפיע בזמן שהוא מורד בו. אגב, אנחנו עושים את זה עם חמאס, כן? ממש, אנחנו נותנים להם חשמל, כדי שיהיה להם חשמל, שבזמן הזה הם ישתמשו בחשמל כדי לראות בנו. זה ממש התואם לדבר הזה, כן? כן, זה ממש, אנחנו מקיימים את העניין הזה בידור. מחיים את הסונים שלנו שהם משתמשים עם החיות הזאת לנגדנו. אז זה עוד סוג של עירה, שלא רק שאני מפחד ממישהו חיצוני, אני מבין שהמערכת תלויה בי. אני מבין שאם אני עושה משהו, זה נותן את כל ההשפעה ללקוחות החיצוניים שמורדים בקדוש ברוך הוא.
זה בא מסית לאחלה, הכוח הזה, או זה בא...
מה?
הכוח לעשות
עבירות,
זה משהו ש...
לא, זה לא קשור לגימי קליפות, זה בתוך הקליפת נוגה. הבן אדם יש לו חלק של טוב ורע, ויש לו יצר רע, שבתוך הבן אדם יש חלקים שהם לא מתוקנים. כמו שראינו למעלה, כן? שבן אדם יש לו קליפת נוגה, זאת אומרת, נוגה זה אומר שהוא חצי-חצי. חצי ככה, חצי ככה. אז הרצונות שלו להימשך לרע, זאת אומרת, להימשך לגימי קליפות האלה. אבל הם... מקבלים חיות בזה שהם דבוקים, זאת אומרת, יש את הקליפת נוגה, אם בן אדם מטה את עצמו, כאילו, נגיד, בוא נגיד, תחשוב כאילו זה כדור שמחולק לחצי-חצי, ואז יש עוד שלוש כדורים. אז החצי הזה הוא קרוב לחצי הזה. אם אתה נוטה לחצי הזה, אתה משפיע על החצי הזה. אם אתה נוטה לחצי הזה, אתה משפיע על המידות הטובות שמעל.
תלוי בבחירה
שלך. תלוי בבחירה של בן אדם, בטח, כן. רק הכוחות נמצאים אצלו בוויכוח. הוא יכול, אז העירה שלו היא לא לתת לצד הזה, כיוון שאתה נותן לצד הזה חיות, למרוד בעצם הקדוש ברוך הוא, זה כאילו, כן? אז זה העירה של שורש של כל, של כל הלא תעשה, וזה מרומז באנוכי, כן? בשתי הדיברות הראשונות, זה שורש כל התורה, אנוכי זה המתבסס, לא יהיה לכו, זה השורש של, של כל הלא תעשה, זאת אומרת זה אב אביר. והנה, שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוות, אף שנקראים לבושים לנפש, רוח ונשמה, תראו איזה משהו יפה. מה השאלה? אתה אומר שזה נקרא לבוש. אז אמרנו, מה זה לבוש? לבוש זה משהו שהוא בא להיות תפל לבן אדם, הבן אדם הוא העיקר, נכון? עם כל זה גבה וגדלה מעטם לאין קץ וסוף על מעלת נפש, רוח ונשמה עצמם. זאת אומרת, הם יותר, הלבושים האלה הם לבושים שיותר גבוהים מהנפש של הבן אדם. זאת אומרת, הקדושה של התורה שבמחשבה יותר גדולה מן הנשמה שנמצאת במוח של הבן אדם.
שיש יכולתם להשפיע על
הנשמה. מה?
להשפיע, לעצב את הנשמה, אותם לבושים.
כן, אז, אבל היה לו קשה, אתה רואה שהיה לו קשה משהו, היה לו קשה. אתה קורא לזה לבוש, נכון? קורא לזה לבוש, אז לבוש אמור להיות תפל לבן אדם. אבל אף על פי כן זה יותר גדול, אז יש פה כאילו פרדוקס. השאלה אם הוא פותר את הפרדוקס, אנחנו צריכים לפתור את הפרדוקס. אתה אומר שזה לבוש, זה לא שהוא אומר, אם הוא היה אומר ככה, הוא אומר, אפילו שאני קורא לזה לבוש, לא, זה לא הכוונה שזה לבוש, בעצם זה לא לבוש. זה לא כמו שאנחנו מבינים בדרך כלל לבוש, לא. הוא נשאר עם היסוד הזה שבעצם זה לבוש, זאת אומרת שזה משמש את הבן אדם. אבל הקדושה שלהם היא קדושה יותר גדולה מן הבן אדם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כיפף קדושה יותר גדולה בשביל הקדושה הנמוכה. אז זה לא, זה לא שבאים להגיד שהעיקר זה התורה, זהו נשאר, זה אני אומר. הקושייה שלו הקושייה. אם אתה אומר שזה לבוש, סימן שיש עיקר, וזה נועד בשבילו, לשרת אותו. נכון? זה הקושייה. אבל הוא אומר, אבל תדע לך בכל זאת, שהלבוש הזה מצד מעלתו העצמית, הוא בדרגה יותר גבוהה מאשר הזה. עכשיו, מה קורה אם ככה? והוא משאיר. זהו, זה מה שהוא אומר. בוא נקרא את זה.
יש תשע לבושים עכשיו? כי שלוש לכל חלק, לא? אז זה תשע לבושים יש.
לא, שלוש, כל אחד כנגד אחד.
לא, אבל אין לבוש, שלוש לבוש לנפש, רוח נשמה, אז כל אחד יש רוח, עכשיו הדיבור במעש.
לא, אחד זה כנגד השני, לא. אז הלבוש של מחשבה של תורה הוא כנגד הנשמה, שהיא הפעולות שלה היא מחשבה. כאילו כל אחד. תראה, כל הדברים האלה, הם באמת בסוף מתחלקים לעוד כמה. דיברנו על זה גם פעם, שגם בנשמה עצמה, הרי היא מתחלקת בעצמה לעשר. אז בסופו של דבר זה בלי סוף, אבל באופן כללי כשאנחנו מדברים, יש כאילו שלושה חלקים כנגד שלושה חלקי הבן אדם. אז זה דרך איך להגיד לך יסוד עצום. זאת אומרת, כשאני מקשה לך קושייה, ואני לא מיישב את הקושייה, אז מה בעצם אני אומר לך? אני אומר לך, תדע לך. שאפילו אני נשאר כמו בקושייה, שהבן אדם הוא העיקר, היהודי הוא העיקר, כן? ובשבילו בראתי את הלבוש הזה שנקרא של תורה, וכמו שאמרנו, יציאת מצרים הייתה לפני מתן תורה. זאת אומרת, יהודי יכול להיות בלי תורה. יש מציאות של יהודי בלי תורה, כן? היה תקופה, את כל התקופה הזאת לא היה להם תורה. אז אם אתה יהודי צריכים לתת לך תורה, אז נרכיב את זה לפי איך שרכבנו את הנשמה שלך. אבל אתה כל כך גדול, שאני אתן לך לבוש שיותר גדול ממך. זאת אומרת, זה כמו בן אדם, כמו בן אדם שהוא לא רב ולובש פרק. נכון? בן אדם שהוא לא רב ולובש פרק, מה קורה? חושבים שהוא רב. נכון? אם בן אדם הוא לא רב, הוא לובש מלבושים של רב, אז האנשים מתייחסים אליו כרב. זאת אומרת, אם אני מלבש אותך בקדושה שהיא יותר גדולה מהקדושה העצמית שלך, ההתייחסות אליך היא כפי הקדושה הגדולה. מה, 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 מה הפשט בזה? אז זה, אנחנו צריכים לקרוא להיכנס למהר, אני רק אגיד את זה בקיצור. כיוון שהתורה, מה זה התורה? התורה זה רצון השם. זאת אומרת, בתורה אנחנו יכולים יותר להבין איך הוא וחוכמתו אחד. נכון? אנחנו, מבחינת ברואים, כמו שאמרנו, נכון שכתוב למעלה שישראל הם חלק אלוהי כממעל, אבל אמרנו, חלק אלוהי כממעל זה הכוונה חלק מהשמותיו, לא חלק ממש, בתורה זה בעצם גילוי של רצון השם. זאת אומרת, זה גילוי של משהו עצמי. כמובן, כמו שהוא יסביר עכשיו כל הפרק בהמשך, זה להסביר איך התורה, למרות שהיא חלק מהקדוש ברוך הוא, איך היא יכולה לדבר על שור שנגח את הפרה ולדבר על דברים גשמיים, כן? אבל זאת אומרת, כדי שיהיה חיבור בין הקדוש ברוך הוא ליהודים, חיבור שזו דבקות אמיתית, אז אני מלביש אותם בלבוש שהוא חלק ממני, כאילו. זאת אומרת, הלבוש של תורה הוא יותר גדול מהבני אדם, כי זה חלק מרצונו, זה גילוי רצון אלוקי. אז כשרצון אלוקי מתלבש בבני אדם, בשביל בני אדם, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו, כן? אז זה בשביל בני אדם.
הנשמה זה חלק מהקדוש ברוך הוא.
מה?
אמרנו ש...
כן, אז נכון.
זה עוד יותר חשוב, זה חלק מהקדוש ברוך הוא, הרצון
שלנו. זהו, אז הוא יסביר, זה נראה בפרק הבא, שהוא מסביר עד כמה התורה היא כאילו יותר חלק מהקדוש ברוך הוא מאשר, כי זה ממש גילוי רצונו, זה איך שאנחנו מבינים את מה שהוא רוצה שנעשה בעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניקח בי"ד תשרי לקחת לולב, נכון? זה רצונו. אז תורה זה ממש רצון של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת זה גילוי מחלק עצמותו של הקדוש ברוך הוא, שאני הבן אדם הפשוט יכול להתחבר לזה בזה שאני לוקח את הלולב. אז הרעיון פה הוא עצום. הוא שואל שאלה והוא נשאר עם השאלה. לבוש באמת זה דבר שהוא תפל לבן אדם. הקדוש ברוך הוא עשה פה כזה דבר שהוא לקח דבר שהוא יותר מהמדרגה של הבן אדם בעצמה, כן? קדושה שהיא יותר גדולה מהבן אדם עצמה, והפך אותה להיות תפלה לבן אדם עצמה. ולכן, אם חז"ל יגידו שאל תעשה עכשיו, אל תתקע בשופר, מה יקרה? לא תוקעים בשופר, מה זה? זה קדושה שהיא יותר גדולה ממני, שאני נהפכה להיות לבוש שלי, שאני שולט עליה. אז עכשיו, יש לי שאלה, כשאתה רואה בן אדם בלי... אוי, זה כבר מאוחר. טוב, אנחנו נסיים פה. קיצור, שבוע הבא רוצים ללמוד?
זה כולם
הבא, מה יש שבוע הבא? שבוע הבא זה שבוע של חל בו תשעה באב, זה פשוט...
אל תראה, צריך
לבוא
את זה. כן, יש לנו באמת, יש לנו שלוש שבועות של זה, ושיב עוד עיניכם, זה שלוש ושבע, כן? זה כנגד החוכמה בינה ודעת, והשבע של עיניכם. שבע עיניכם פה.
זה אחר לא שמות וחשבתי.